שלום, היום בפודקאסט סל המשמעות, אני תמיר דורטל, נפגשתי שוב עם דוקטור סגי ברמק, ובפרק זה דיברנו על עקרון עליונות הכנסת כעיקרון יסוד בשיטת המשטר הישראלית, ובמילים אחרות, מדוע הכנסת היא עליונה על בגץ ועל הממשלה, ולא ההפך, ובמאמר עליו דיברנו, ברמק מוכיח את זה הן מתוך הפסיקות של בגץ עצמו, הן מתוך ההיסטוריה החקיקתית של מדינת ישראל, והן מתוך התפיסה הבריטית של וסטמינסטר, שממנה ירשנו את שיטת המשפט שלנו. על כל זאת ועוד, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום סגי.
היי תמיר.
אתה כתבת לאחרונה מאמר שפורסם בבלוג רשות הרבים של הפורום הישראלי למשפט וחירות, בלוג מומלץ דרך אגב, ובמאמר זה אתה כותב, או לפחות ככה זאת הכותרת, שהכנסת היא עליונה, וזה עיקרון יסוד בשיטת המשטר הישראלית, ממש כמו באנגליה, ושיש לנו מה ללמוד מהשיח המשפטי שקיים באנגליה, לגבי עליונות וסטמינסטר, עליונות הפרלמנט שם, לשיח הפוליטי אצלנו, שממש התנתק מכל השוואה בינלאומית.
כן, יש שתי דברים, יש שתי אופציות לתקוף את זה, שתי דרכים לתקוף את הנקודה הזאת. קודם כל זה באמת להנגיד בין משטרים שבהם החוקה היא עליונה על הפרלמנט, אז אם למשל ניקח את המקרה האמריקאי, אז החוקה היא החוק העליון או הבסיסי של הארץ, והיא זו שמגדירה מה כל רשות שלטונית יכולה לעשות, היא גם מגדירה את כמובן הפרוצדורה שכרוכה בשינוי של עצמה. אז זה מצד אחד. מצד שני, יש משטרים אחרים, כמו המשטר שלנו, או כמו המשטר הבריטי, נקרא לזה דמוקרטיות פרלמנטריות, שבהם הפרלמנט, במקרה שלנו הכנסת, היא הרשות העליונה. למה היא עליונה? מהסיבה הכי פשוטה, שהיא זו שנבחרת בצורה הישירה ביותר על ידי העם.
אתה בעצם אומר שדמוקרטיה פרלמנטרית היא לא דמוקרטיה עם חוקה? בהכרח?
לא בהכרח, כלומר דמוקרטיה פרלמנטרית יכולה, לאמץ חוקה, ואז היא באמת תהפוך להיות דמוקרטיה חוקתית. לא מעט דמוקרטיות פרלמנטריות עושות בדיוק את הדבר הזה, אבל בדגם הישראלי והבריטי, כן, אם ניקח שתי המדינות האלה, זה בעצם שתי מדינות מובהקות, שבהן אין חוקה, נהוג לבוא ולהגיד שלבריטניה יש חוקה לא כתובה, אני לא מוצא את זה כמשכנע, אין חוקה לבריטניה, יש אוסף של תקדימים, יש מסורת פוליטית מפוארת, אבל מה שחשוב להדגיש זה שגם בבריטניה וגם בישראל עד המהפכה החוקתית, זו נקודה מאוד מאוד חשובה בסיפור שלנו, כן? כי המהפכה החוקתית, כן? היא קו שבר, כלומר עד המהפכה החוקתית היה די ברור שהשיטה הישראלית היא שיטה שבנויה על העיקרון של עליונות הכנסת, עיקרון שבא ואומר בגדול שהכנסת יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה מבחינה חוקית, או במילים אחרות, היא לא כפופה לאף גוף אחר, או לאף חסם אחר, ספציפית היא לא כפופה לחוקה, כי אין חוקה, היא כן כפופה, כמובן, לציבור. כשהציבור מביא את דעתו, כן, אחת לכמה זמן, שהכנסת צריכה לחזור אל העם ולקבל מנדט מחודש.
בדרך כלל כשאומרים דמוקרטיה פרלמנטרית, מתכוונים לדמוקרטיה פרלמנטרית, ולא דמוקרטיה עם נשיא, או שאני מתבלבל פה.
זהו, אז יש כמה הנגדות, תלוי מה אתה רוצה לתקוף. אז באמת החלוקה השכיחה היא בין משטרים נשיאותיים למשטרים שאינם נשיאותיים. הספציפית, שוב, הדוגמה האמריקאית היא דוגמה מאוד מאוד טובה, כן? גם כי יש לנו חוקה, גם כי יש לנו נשיא שנבחר בצורה ישירה על ידי העם. נכון, בשיטה הישראלית אנחנו לא בוחרים, יש לנו ראש ממשלה, כן? Prime Minister, אין לנו נשיא, ואנחנו לא בוחרים אותו בצורה ישירה. אנחנו בוחרים מפלגות לכנסת, המפלגות בסוף מרכיבות קואליציה, קואליציה מולידה ראש ממשלה וכו'. אז כן, הכל תלוי מה אתה רוצה לתקוף.
אז איך אתה יודע בעצם שהפרלמנט באנגליה הוא עליון? מה, יש פסיקות של בית המשפט העליון באנגליה, או פסיקות של בית הלורדים? איך זה בדיוק עובד? איך יודעים דבר כזה?
צריך להתחיל מהנקודה שלא תמיד זה היה ככה. כלומר, העיקרון של עליונות הפרלמנט, למעשה מגיע אחר תקופה מסוימת שבה מנסים להצדיק ולקבע דגם אחר של מלוכות אבסולוטיות. מלוכות אבסולוטיות, הכוונה היא מלך שמושל לא מתוקף המנדט או הסמכות שהוא מקבל מהפרלמנט שלו או מהציבור, אלא הוא מושל מתוקף זכות אלוהית. החיבור שמנסה להצדיק את זה בצורה המלאה ביותר והיפיפייה ביותר, זה באמת החיבור פטריארכיה של רוברט פילמר, תורגם לעברית על ידי שלם. ולמעשה, כנגד העיקרון הזה, כן, של שלטון אב, אפילו נקרא לזה שרירותי, שהתקבע במערב, מתרחשת בעולם דובר האנגלית, ספציפית באנגליה, כן, מה שאנחנו מכנים כמהפכה מעוללת, מעוללת כי לא נשפך בדם, והמהפכה הזאת, כן, שיש בה מצד אחד, מלכים אנגלים שמבקשים לחכות את הדגם האבסולוטי הצרפתי, אם ייקח למשל את לואי ה-14, כן, שאומר המדינה זו אני, שזה הדבר באמת שאולי הכי מבטא, כן, את האבסולוטיזם האירופי של אותה תקופה, באנגליה למעשה הדגם הזה מפסיד, ולמעשה בעקבות האירועים של 1688, אנחנו למעשה מקבלים מה שנקרא המלך בפרלמנט. כלומר, יש...
זהו, מה זה אומר? זה מין ביטוי כזה שמי שקורא פילוסופיה פוליטית מכיר, אבל מה זה אומר?
אז נניח, המהפכנים הצרפתים, אוקיי, נכון, חיסלו את המלך, חיסלו את עצם מוסד המלוכה. הבריטים לא ביקשו לחסל את מוסד המלוכה, והם לא חיסלו את מוסד המלוכה. הם כן ביקשו לעצר את כוחה של מלוכה שהתיימרה להיות אבסולוטית. ולכן מה שהבריטים עושים, הם משאירים את המלוכה, אבל הם מחפיפים אותה למעשה לפרלמנט. ולכן המלך יושב בפרלמנט, הפרלמנט הוא הגוף העליון, ומ-1688, כן, כתוצאה מאקט פוליטי, כלומר אקט של מאבק, לא, זה לא איזשהו פסק דין או איזה חוק או משהו כזה, יש באמת מאבק על דמותה ונפשה של החברה האנגלית, מאבק שבמסגרתו למשל ג'ון לוק בורח מאנגליה כי מפחד שיתפסו אותו, מהפכנים וויגים שונים מוצאים לאורק כמו אלגרנון סידני ואחרים. אז כל המסכת השנייה נניח של ג'ון לוק, כן, היא מסכת שהמטרה שלה היא להצדיק את את האצולה הבריטית במאבקה כנגד המלך, ולכן מהנקודה הזאת היא למעשה מתקבע בבריטניה עיקרון של עליונות הפרלמנט. עכשיו כן חשוב להדגיש, כמו שהדגשנו שהבריטים לא מבטלים את המלוכה, חשוב להדגיש שזה שיש לנו את עיקרון עליונות הפרלמנט זה לא אומר שיש לנו דמוקרטיה. בסדר? אז בשיטה הבריטית של אותה תקופה הפרלמנט הוא עליון, אבל הפרלמנט מורכב מבית תחתון שזכות ההצבעה אליו היא מאוד מאוד מצומצמת ומוגבלת, מבית עליון שזה למעשה בית אריסטוקרטי של דערים בו, כן, עוברים בירושה באותה תקופה, ומלך כמו שאמרנו. אבל שוב, הפרלמנט נתפס כמי שמייצג את כל האומה, כן, והוא עליון.
זאת אומרת שיש פה איזושהי דמוקרטיה שהיא לא דמוקרטיה ליברלית או לא דמוקרטיה עם זכות אדם, פשוט דמוקרטיה בזה שמה שמחליטים זה החוק וזהו.
יש פה מה שנקרא mixed constitution, כן, או משטר ממוזג, משטר שמאזן בצורה בריאה את כל ההיבטים המשטריים, כן, מהעולם העתיק. כלומר, יש בו יסוד דמוקרטי, שזה הבית התחתון, House of Commons, יש לו יסוד אריסטוקרטי, שזה הבית העליון, House of Lords, ויש את היסוד המלוכני, שזה המלך. אבל מבין היסודות הללו, מה שאנחנו רואים שקורה בבריטניה מ-1688 ועד ימינו, בסדר? זה ההתחזקות ולמעשה המונופוליזציה, כן, של הבית התחתון, שלמעשה הופך להיות הכוח החזק בפרלמנט, כן, והדבר שלפיו יישק דבר.
ומה שחשוב להדגיש זה שגם אין שם ממש הפרדת רשויות, או הפרדת רשויות כפי שאנחנו מצפים מן רציונלית כזאת, שיש רשות מחוקקת שנפרדת מהרשות המבצעת, שנפרדת מהרשות השופטת. גם את זה בשיח הישראל היום מנסים הרבה מאוד להכניס, ואומרים צריך הפרדת רשויות מאוד מאוד ברורה, ובארץ הממשלה שולטת בכנסת, ולכן אין כנסת, ולכן צריך את בגד שיאזן את הכנסת. כן, תענה לטיעון הזה באמצעות המקרה האנגלי.
בוא נגיד את זה למקרה האמריקאי. אז במקרה האמריקאי, הממשלה, או הממשל, שאותו ממנה אך ורק הנשיא, כן? מופרד לחלוטין מבתי הנבחרים, נכון?
נכון.
הממשלה לא יוצאת מהקונגרס, הממשלה לא יוצאת מהסנאט. יש לנו קונגרס וסנאט, אלה מתי מחוקקים, ויש לנו את הממשל שהנשיא ממנה, והתפקיד שלו זה לקדם מדיניות. כלומר, בדגם האמריקאי, באמת הפרדת הרשויות, היא חד משמעית, היא ממש שתי רשויות נפרדות בצורה מאוד מאוד מובהקת, נקרא לזה.
כן, אבל גם שם בפדרליסט, אומרים, מה פתאום, היא לא מובהקת, והם בכוונה...
בואו, אני, המטרה פה זה רק להדגיש, כן, עד כמה הדגם הפרלמנטרי, בין אם זה אנגלי או בין אם זה ישראלי, הוא שונה. שוב, אז במקרה הישראלי, נכון? הממשלה יוצאת מהכנסת, ואנחנו עושים בחירות לכנסת, והכנסת צריכה להוליד מעצמה ממשלה מסוימת. כשאני הולך להצביע בקלפי, אני לא יודע המון דברים. אני לא יודע מן הסתם אני לא יודע מה היו תוצאות הבחירות, אבל אני לא יודע מה יהיה הרכב הקואליציוני שיקום. אני יכול לשער, כן, יש תרחישים שונים, אני לא יודע מה הרכב הקואליציוני שיקום, אני לא יודע בדיוק מה היו קווי המתאר של הממשלה, כי זה נתון למסע ומתן, אני לא יודע מי יהיו השרים, אני לא יודע הרבה מאוד דברים, אוקיי? כי את כל זה הרשות המחוקקת מולידה. ובין היתר היא מולידה לנו את הממשלה, שהתפקיד שלה באמת זה לקדם מדיניות. אז אצלנו יש כפילות מסוימת, כלומר הממשלה יוצאת מהכנסת, היא שולטת בסדר היום שלה, הממשלה מקדמת חקיקה, אבל זה לא אומר, כן, שהכנסת היא חסרת עונים. כי מה שאנחנו מגלים במקרה ובסיפור הישראלי, זה משהו נורא נורא מעניין. כלומר, אנחנו רואים דווקא אי יציבות שלטונית, נורא נורא מדאיגה, לפחות זה נורא החמיר ב-20 השנים האחרונות, והסיבות לכך, הסיבה המרכזית לכך היא, שנורא נורא נורא קשה לתחזק ממשלה קואליציונית. קשה משתי סיבות. אחד, כי מפלגות הן לא אחודות. אז בוא ניקח למשל את מפלגת הליכוד, כן? לא כולם בליכוד חושבים אותו דבר על כל הנושאים.
נגיד גלנט, או לא כולם בימינה חושבים אותו דבר על כל הנושאים, נגיד שיקלי, נגיד סילמן.
נכון, בדיוק. אז קודם כל צריך לרצות כל הזמן אנשים שונים בתוך המפלגה. אבל גם גם בקואליציה עצמם, כן? כל ההיגיון של קואליציה, כן? זה תן לי את זה, קבל אתה את זה. זה סוג של מסע ומתן, סחר מחר, שבמסגרתו אנחנו מסכימים על דברים מסוימים, ואנחנו מסכימים שלא להסכים על דברים אחרים. אבל המציאות היא נורא דינמית, אוקיי? ולפעמים יכולים לצוץ נושאים שיאתגרו ממשלות, ובאמת סוג של אי הסכמות מהותיות יצוצו ויעלו. אז אם ניקח דוגמה בממשלה הזאת, שנתפסת יחסית כהומוגנית מאוד, ועדיין,
אחרי 4 חודשים לא מצליחה לעשות כמעט כלום.
נכון, ועדיין אני משוכנע שאלמו כהן ויולי אדלשטיין לא מסכימים על הרבה מאוד דברים, כן? או ניקח את חבר'ה מיהדות התורה ועמיחי שיקלי, בסדר? וואלה, לא מסכימים על הרבה מאוד דברים. ולכן, אני אגיד את זה ככה. אני אגיד שני דברים. אחד, עיקר הביקורת על ממשלות ישראליות לפני הרפורמה, דווקא הייתה שהדגם הישראלי הוא לא מוצלח, כי מה ששולט בו זה סחטנות המיעוט. המספיק שמפלגה קטנה היא הגרוש ללירה לממשלה קואליציונית, יכולה לסחוט הרבה מאוד דברים שהם לא פרופורציונים למשקל הציבורי שלה. אז דווקא זה סוג של המערכת תקופה לרודנות המיעוט.
כן, תמיד מדברים גם על החרדים, זה לא סתם מפלגה קטנה, בדרך כלל זה החרדים שמדברים עליהם.
נכון. כלומר, זה לא רק שהטרוניה המרכזית לא רק שלא הייתה שהבעיה בישראל היא הרצות הרוב, אלא מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את הכוח הלא פרופורציונלי של מיעוטים. זה מצד אחד. מצד שני, בגלל ההרכב הקואליציוני שלנו, אנחנו צפויים לקבל שני דברים. אחד, אנחנו צפויים שבסוגיות שלא נמצאות במחלוקת ציבורית כבירה, את זה הממשלה תוכל להעביר. אז לצורך העניין, אם אנחנו רוצים עכשיו לעשות תוכנית של, לא יודע, 7 יחידות מתמטיקה נניח, whatever, אוקיי? אף אחד לא יתנגד לזה, זה לא מעניין אף אחד, כן? אף אחד לא יפיל ממשלה בגלל הדבר הזה, זה לא דורך לאף אחד על הרגל. אז כל הדברים שהם קונצנזואליים, ממשלות קואליציה תוכלנה להעביר. ממשלות קואליציה מאוד מאוד טובות בלסכל הצעות רדיקליות. כלומר, ככל שההצעה שאתה תקדם היא יותר רדיקלית, ככה הסיכוי שאיזושהי מפלגה בקואליציה תתנגד לה, הולך וגדל פלאים. אז דוגמה טובה לכך ראינו עכשיו, כשש"ס ביקשה לקדם נניח את הלבוש הצנוע בכותל, ההצעה הזאת נפלה תוך שעתיים. עכשיו היא נפלה תוך שעתיים, למה? כי הרבה מאוד מצביעי ליכוד באו לנבחר הציבור שלהם, ואמרו להם, תקשיבו, אתם התבלבלתם. אנחנו מצביעי ליכוד, אנחנו מסורתיים, לאומיים, אנחנו ממש ממש לא רוצים כפייה מגדרית או כפייה דתית באופן הזה, ולכן מפלגות החרדיות קיבלו מה שנקרא אור אדום ברמזור, כן. מצד השותפים שלהם.
אבל הם קיבלו את זה מתוך הקואליציה ולא מבחוץ. זאת אומרת, מה שאני מסיק מכל הדברים שלך זה לא שבגץ מאזן את הקואליציה או נותן לה איזשהו ברקס מבחוץ, אלא שקואליציה היא דבר שמראש נותן ברקס לעצמו. וזה אולי אפשר להגיד הגדולה שלה או המתינות שלה, למרות שהרבה מאיתנו היו אולי רוצים לראות שינויים רדיקליים, נגיד לכיוון הליברלי, אני ואתה היינו רוצים לראות שינויים ליברליים בישראל, אבל הם לא קורים בגלל מפלגות מסוימות שהן חלק מהקואליציה, לא בגלל מפלגות שהן מחוץ לקואליציה.
בדיוק, שוב, לפני הרפורמה המשפטית, בכל שיח פנים ליברלי זה היה ברור שהדגם הליברלי נורא נורא מקשה על קידומה של מדיניות ליברלית, כי תמיד היא מצאה אותו אחד שמקושר לוועדים, בין אם זה בתוך המפלגה, בין אם זה במפלגה אחרת, ולכן אתה לפעמים כליברל נורא נורא מתוסכל מחוסר היכולת לקדם מדיניות כלכלית שהיא מרחיקת לכת. עכשיו, אני אומר, אני אגיד ככה, אני שואל, כן? איפה התובנות האלה נעלמו כשמבקשים עכשיו לקדם מדיניות אחרת? ולכן, כן, חד משמעית, שוב, יש בזה יתרונות ויש בזה חסרונות. אני אגיד יותר מזה, אם אתה חושב שנייה על הדגם האמריקאים, שלכאורה זה סוג של, שוב, יש חוקה ויש בית משפט ויש הכל, אבל דמיין לעצמך מצב שבו אתה מקבל נשיא דמוקרטי, ובאותו הזמן אתה מקבל רוב דמוקרטי מובהק נניח, גם בבית התחתון וגם בבית העליון.
כמו, למי היה את זה? היה את זה לאובמה והיה את זה לבוש?
לאובמה היה את זה...
כן, חלק מהזמן.
היה את זה בחלק מהזמן. אבל נניח שאתה מקבל את הדבר הזה, ואני אגיד יותר מזה, כשאתה מקבל גם את הקונפיגורציה, שיש לך גם רוב דמוקרטי בבית המשפט העליון, כן? אז גם בשיטה הזאת, למעשה, אתה יכול לקדם מה שאתה רוצה. פשוט לא יהיה לך אף חסם מהותי. עכשיו, כמובן, זה לא תמיד קורה, לפעמים גם קורה ההפך. שזה גם לא טוב. נניח אם יש לך נשיא שהוא דמוקרטי, ויש לך רוב רפובליקני בבתי הנבחרים, אז מצד אחד, הנשיא הוא ברווס צולע. מצד שני, זה לכאורה נורא מעצבן, כן? כי אנחנו לא רוצים הרי רק הגבלת שלטון. אם אני רוצים רק הגבלת שלטון, זה משהו אחד. אבל מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים גם הגבלת שלטון, אנחנו רוצים גם משילות אפקטיבית. כלומר, משילות, כשלעצמה זה לא רע. נכון? בסוף אנחנו בוחרים בנבחרי הציבור שלנו, כי יש לנו בעיות מסוימות שאנחנו רוצים שהם יתמודדו איתם. ולכן אנחנו גם לא רוצים לעקר לחלוטין את היכולת שלהם לקדם פוליסי.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. מצד שני, בשיטה האמריקאית יש משהו שהוא מאוד מאוד שונה מהשיטה הישראלית, וזה שהמשמעת הקואליציונית היא הרבה פחות חזקה. זאת אומרת, בישראל אין מצב שחבר כנסת כזה או אחר ייקח על עצמו מדיניות עצמאית לגמרי, כי הוא יחטוף בראש כל כך חזק מהעשייה שלו ולא יבחר בפעם הבאה, יטילו עליו כל מיני עיצומים וכנסות, ואם זה מפלגה דיקטטורית, כמו מפלגות, כמו כל המפלגות בערך חוץ מהליכוד ועוד איזה מפלגה אחת ששכחתי, אז בעצם היושב ראש פשוט לא ישים אותו ברשימה בפעם הבאה. ואילו בארצות הברית, בגלל שהבחירה היא על ידי העם, במובן הזה של מדינת אריזונה בוחרת בעצמה את המועמד לסנאט, לא באיזשהו רשימה של מפלגה רפובליקנית או מפלגה דמוקרטית, אז המועמדים הרבה יותר מחויבים לעם והרבה פחות מחויבים למפלגות, והרבה פחות מחויבים לממסד, לאסטבלישמנט של המפלגות שלהם כמו בארץ.
כן ולא. מה הכוונה? אל תשכח שאנחנו משווים פה למדינה שהיא בגודל של יבשת, כן? היא בעלת מבנה פדרלי, ויש לך הרבה מאוד דרישות פרטיקולריות, כן? של מדינות ספציפיות שמבקשות משהו אחד, שלאו דווקא עולה בקנה אחד עם הרצונות של מדינות אחרות, אפילו אם מדובר
באותה מפלגה.
בדיוק.
רגע, אתה יודע מה זה? אנגליה. אנגליה דוגמה, או צרפת, או גרמניה.
נכון, אבל לפני, אז דווקא באנגליה, שוב, שם הדגם של בחירות אזוריות, מצד אחד, לכאורה זה טוב יותר, כלומר, זה מאפשר יותר פיקוח אזורי ומקשה על משמעת, על גיבושה של משמעת קואליציונית בתוך המפלגה. שוב, זה יתרון, אבל זה גם חיסרון, כן? כי כשאתה רוצה לקדם מדיניות, כן? זה מאוד מאוד קשה לך. ולכן שוב, יש טרייד-אופים בכל שיטה, זה לאו דווקא שזה יותר טוב. אם היינו שמים בצד את הרפורמה המשפטית, אני מזכיר לך, השיח, שוב, זה לא אני הימני אומר את זה, אתה הולך למכון הישראלי לדמוקרטיה, לפרסומים שלו, הוא אומר, מדינת ישראל, בניגוד למדינות פרלמנטריות אחרות, סובלת מחוסר רציבות ומשילות שהם קיצוניים ממש. עכשיו, האם היינו רוצים להוסיף על הדבר הזה, נניח, גם בחירות אזוריות בישראל? כלומר, להקשות עוד יותר על ממשלות למשול? שוב, שאלה, אני לא אומר שלא, אני רק אומר שאנחנו צריכים להיות ערים לטרייד-אופים המאוד מאוד גדולים שנמצאים פה.
אז בוא נחזור רגע לנושא של המאמר שלך, והנושא הוא עליונות הפרלמנט, ואני אצטט את השופט ברנזון שמובא בתוך המאמר שלך. הכנסת היא ריבונית בחקיקת חוקים, היא חופשייה בבחירת הנושא לכל חוק ובקביעת תוכנו, וכל חוק היוצא מבית היוצר שלה, יש לתת לו ולכל חלק שבו תוקף. זאת אומרת, מנוגל לגמרי לגישה של ברק, או לגישה של רוזנאי, שאומרים שבית המשפט העליון יכול אפילו לפסול חקיקת יסוד של הכנסת, שלא לדבר על חקיקה רגילה.
נכון, אז מה שמדהים, כשאנחנו הולכים אחורה ובוחנים את, נקרא לזה את הפילוסופיה הפוליטית, או תורת המשפט, כן, של בסוף אנשים גדולים, כן, שופטי ישראל, אז אנחנו מגלים שאף אחד מהם, בוא ניקח כזה את אמצע שנות ה-80, או תחילת שנות ה-90 ככזה נקודת מפנה, אף אחד מהם לא מטיל ספק בזה בכלל. אין שום שאלה, כן, שהכנסת היא הגוף העליון בישראל, ובסופו של דבר, מה שהכנסת רוצה, זה מה שהכנסת מקבלת. זה לא אומר שלא מעניקים סעד, כן? מעניקים סעד, כי רשויות ממשל שונות יכולות לאפר את החוק, מצד אחד, מצד שני, לא כל הדברים מוסדרים בחקיקה, ולכן בית המשפט מצליח למעשה לקדם זכויות דרך הפסיקה, אז דוגמה טובה זה הזכות לשוויון, אבל זה ברור לכולם שכל זה מתנהל תחת מה שנקרא המסגרת של הכנסת, ואם הכנסת לא תסכים בסוף עם פסיקות שונות, זה לחלוטין, זה לחלוטין בסמכות שלה להעביר חוק שמסדיר את העניין כפי שהיא מוצאת לנכון.
ואתה מראה שבעצם לאורך הזמן חל הידרדרות בעיקרון הזה, והתחילו כל מיני ביקורות. מאיפה הם הגיעו?
אנחנו רואים שהעיקרון הזה נזדק בשנות ה-80 וה-90. הסיבות לכך הן שונות. אני אטען שהסיבה המרכזית לכך זו העלייה של מה שאנחנו מכנים בספרות כשיח הזכויות. כלומר, זכויות וזכויות היחיד, סוג של ליברליזם של זכויות, התפיסה הזאת הופכת להיות מאוד מאוד פופולרית, בעיקר בקרב אקדמיים ובפרט בקרב משפטנים, ויש תפיסה מסוימת שמונחלת לנו בעיקר מהזירה האמריקאית, לפיה ממשל טוב, כלומר ממשל שהתפקיד שלו הוא קודם כל להגן על זכויות היחיד, הוא ממשל חוקתי, כלומר הוא ממשל שלא מאפשר גם לכנסת או לא מאפשר גם לפרלמנט, כן, להעביר כל מה שהוא רוצה. זה הולך יד ביד עם השתרשות של תפיסה אחרת שאנחנו מכנים אותה כדמוקרטיה מהותית, להבדיל מדמוקרטיה פורמלית. ומהי אותה דמוקרטיה מהותית? בגדול מכנים אותה גם כמשטר זכויות האדם, כן? בגדול שהתפקיד או המהות של הדמוקרטיה זה להגן על זכויות האדם של בני האדם, שהם מקבלים כמובן, שהם לא מקבלים את הזכויות האלה מהכנסת, כן? הם קודמות לכנסת, ואנחנו מקים את הכנסת רק כדי להגן על הזכויות האלה, מאוד לוקיאני. אז זה מגיע ביחד, ולכן, אם תשנה תחשוב על המהפכה החוקתית, כן? זה ההיגיון שעומד שם, כן? כלומר, אנחנו נאגן את הזכויות שלנו בחקיקה שנהנית ממעמד נורמטיבי עליון, והחקיקה הזאת, כן, תאפשר לנו לפסול חקיקה של הכנסת שלא עולה בקנה אחד, או שפוגעת בזכויות באופן שהוא לא מידתי, שהוא לא ראוי, שלא עולה בקנה אחד עם הערכה של ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית, וכן הלאה וכן הלאה.
והאויב של זכויות האדם, כפי שאני מבין מתוך הקונטקסט, או כפי שתמיד מציירים אותו, זה הכנסת, או העם.
בדיוק, זה כאילו, אני חושב שעם העלייה לגדולה של התפיסה הזאת, פתאום מתחיל להיות מתח מאוד מאוד גדול, נניח עם תפיסות רובניות של דמוקרטיה. אני שלי טענה שעד המהפכה החוקתית, העיקרון של הכרעת הרוב זה גולת הכותרת בהבנה שלנו דמוקרטיה. למה זו גולת הכותרת? כי הכרעת הרוב זה מה שאתה מקבל לאחר שהתקיימה תחרות פלורליסטית, חופשית, שווה והוגנת של תפיסות שונות של מהו הטוב הציבורי או המשותף, כשאחת מהם זוכה ברוב זמני, ואז היא מקדמת אותה לתקופה מסוימת, ואז חוזרים ושואלים את העם עוד פעם.
אבל מהמהפכה החוקתית, כמו עיקרון, נגיד, הכרעת המהירות, אם אנחנו נרוץ ל-100 מטר, האם זה העיקרון היחידי של ריצת 100 מטר? לא. אסור להשתמש בסמים, אסור להתחיל בקו קדימה יותר, יש עוד עקרונות, אבל זה העיקרון המרכזי, עקרון המהירות.
נכון, כלומר, הפרוצדורה היא חשובה, התחרות היא חשובה, אבל שוב, למה אנחנו מתחרים? אנחנו מתחרים כדי לגלות מי מנצח, בסדר? ובדמוקרטיות אנחנו מתחרים כדי לגלות מה הרוב רוצה. וכשאנחנו מגלים מה הרוב רוצה, אנחנו מביאים לו לתקופה מסוימת לנסות לקדם את תפיסת עולמו, ואם אנחנו לא אוהבים אותה, אנחנו לא אוהבים את מה שהרוב עושה, כן, אנחנו חוזרים לעם ואנחנו מקיימים תחרות נוספת, ואולי נגלה שדעת הרוב השתנתה. אבל מהרגע שאנחנו מקבלים את הדמוקרטיה המהותית, אז כל הזמן מדגישים לנו, כן, שדמוקרטיה זה לא רק הכרעת הרוב, ולמעשה כל השיח הדמוקרטי הופך להיות בעצם איך מגבילים את הרוב. ובשמה אנחנו מגבילים את הרוב? אנחנו מגבילים את הרוב בשם זכויות האדם, כפי שבית המשפט מבין אותו. עכשיו, אני כן אגיד שבמשטרים חוקתיים נורמליים, כן, בהחלט מגבילים את הרוב. אז אם נחזור לשיטה האמריקאית, כן, בית המשפט בהחלט רשאי לפסול חקיקה שלא עולה בקנה אחד עם החוקה, אבל שים לב שבמקרה האמריקאי אנחנו מגבילים רוב מזדמן אחד בשמו של רוב גדול הרבה יותר, כן, שאיגן את הרצון שלו בחוקה. כלומר, אתה מגביל את הרצון של הרוב בשם הרוב. אצלנו, כן, במין הפוך על הפוך, זה, אנחנו מגבילים את הרצון של הרוב דה פקטו בשם רצון של מיעוט.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. בשם רצון של מיעוט, שגם אין לו קשר לעם. אפילו אפשר להגיד שזה לא בג, זה פיצ'ר. זאת אומרת, הם אומרים שזה של השופטים אין קשר לבחירות, והם לא פופוליסטים, והם לא פוליטים במרכאות כפולות. אולי הם לא מפלגתיים, אבל ודאי שהם פוליטיים, ואפילו חנן מלצר גם היה מפלגתי.
לא, זה סוג של תפיסה כזאת, שפוליטיקה זה אחלה, דמוקרטיה זה אחלה, פוליטיזציה של שאלות זה אחלה, עד שזה מגיע למקום שאנחנו לא אוהבים אותו, ובמקום הזה שאתה אפוטרופוס, האפוטרופוס אלה אנשים...
גננת.
בדיוק, הם נורא מכובדים, הם נורא שקולים בדעתם, הם לא מושפעים מאף אינטרס אחר, הם לא צריכים להתחרות על משרות, הם יודעים לקרוא באנגלית, והם יודעים לכתוב הערות שוליים, כן? ולכן הם סוג של המלך הפילוסוף שלנו, כן? מי ששומר עלינו מפני עצמנו, ולכן אנחנו צריכים להעניק להם את המילה האחרונה בכל השאלות הבוערות של השעה.
על זה אמר מישהו בשנת 2006, ותוך כדי שאני מקריא את הציטוט, תנסו לנחש מי אמר את זה, קבוצות דתיות בחברתנו מסרות את ההכרעה בעניינים החברתיים והציבוריים החיוניים ביותר לגוף של חכמים בלתי נבחרים, הממונים לכל ימי חייהם, הקרוי מועצת גדולי התורה. שיטה זו אינה אלא דיקטטורה נאורה, השלטת בזכות חוכמתם הרבה של חבריה ובזכות מחויבותם לערכים הנכונים. ואילו חוגים חילונים בחברתנו, טובים להעביר יותר ויותר סמכויות מן הכנסת והממשלה לגוף עליון של חכמים בלתי נבחרים, הממונים פחות או יותר לכל ימי חייהם. הלו, מועצת גדולי המשפט. בדיוק מאותם נימוקים אנטי-דמוקרטיים, פופוליזם וכו', שעליהם מבססים החרדים את הזדקקותם למועצת גדולי התורה, ושעליהם ביסס אפלטון את תביעתו להקמתה של מועצת גדולי הפילוסופיה. אז מי אמר את זה לפי דעתכם? האם זה יאיר לפיד, בנימין נתניהו, אריה דרי או יובל שטייניץ? כמובן זה... יובל שטייניץ בהקדמה לספר החברה הפתוחה ואויביה של קרל פופר. אז זה מאוד קשור לנושא שלנו, אבל אתה מגן על התביעה לעליונות הפרלמנט, לא רק מטעמים נקרא לזה של כך היה וכך אולי צריך להיות, אלא גם מטעמים נורמטיביים, לא רק מטעמים היסטוריים. אתה יכול להגיד איזה טיעונים לעליונות הפרלמנט אפשר להגיד בוויכוח החוקתי?
אז כדי להבין את הטיעונים האלה, אנחנו צריכים שנייה להתייחס לטענות של המתנגדים. אוקיי, כלומר, לאותם אלה שערערו על העיקרון הזה, בגדול יש... שני טיעונים מרכזיים בשיח הציבורי שיוצאים כנגד העיקרון של עליונות הפרלמנט. עיקרון אחד זה העיקרון של שימוש לרעה בסמכות מכוננת.
התיקון החוקתי, בלתי חוקתי.
לא, זה לא, זה השני. אז לפי העיקרון הראשון, הכנסת, בקובעה כרשות מכוננת, לא יכולה לחוקק כל חוק יסוד שהיא רוצה. כלומר, אי אפשר עכשיו להעביר חוק שבא ואומר, סגי בר מקוע המלך, ולפשוט להדביק לזה את המילה יסוד, ואז הופך לבעל מעמד נורמטיבי עליון. כן? מכאן נובעת הדרישה גם להגדרה נאותה של חוק יסוד החקיקה. כלומר, בסוף השאלה היא, מה הופך חוק יסוד לחוק יסוד, מעבר למילה יסוד שמוצמדת לו? אז כששאלו את שמעון הגרנט בזמנו, מה זה חוק יסוד, התשובה שלו הייתה, אני לא יודע. כי אם תחשוב על זה, פרוצדורלית, אנחנו מחוקקים חוק יסוד כמו כל חוק רגיל. וחוקי, כאילו חלק גדול מחוקי יסוד שם הם לא משוריינים, אפשר לבטל אותם בחקיקה רגילה של הכנסת.
אפילו ב2-1.
בדיוק. ולכן, אז טיעון מסוג אחד בא ואומר, אנחנו לא יכולים להעניק לכנסת להשתמש לרעה בוויגנס הזה, בעירפול סביב הדבר הזה. אז זה, זה טיעון אחד שנשמע. טיעון שני שנשמע זה באמת התיקון החוקתי שאיננו, תיקון חוקתי שאיננו חוקתי, וזה באמת מי שהתפרסם בפופולריזציה של הטיעון הזה, הוא באמת יניב רוזנאי מהמרכז הבינתחומי, ולפי הטיעון הזה, יש היבטים מסוימים, או רוח מסוימת, או עקרונות יסוד מסוימים לכל חוקה או לכל צורת משטר, שלא מאפשרים, אפילו לציבור עצמו, כן, לבצע איזשהו תיקון חוקתי שסותר את הדבר הזה. אז אם ניקח כדוגמה את השיטה הישראלית, אז מדינת ישראל הוקמה כמדינה יהודית ודמוקרטית, כפי שנקבע בעקרונות הכרזת העצמאות. עכשיו שוב, המילה דמוקרטיה לא מופיעה בהכרזת העצמאות, זה אחד, ולכן כל חקיקה או כל חוק יסוד שלא יעלה בקנה אחד עם עקרונות של יהודית ודמוקרטית, כן, זה בעצם תיקון חוקתי שאיננו חוקתי. רק להדגיש, כן, אין למדינת ישראל חוקה, כאילו שתבין עד כמה השימוש בדוקטרינה הזאת בהקשר הישראלי הוא בעיניי מופרך פשוט, כן, שוב, אין חוקה, המילה דמוקרטיה לא מופיעה בחזרת העצמאות, אבל שוב, אלה סוג של פערים מסוימים שהתומכים בדוקטרינה הזאת נאלצים לקפוץ מעליהם כשהם מבקשים להכניס אותה. מה שמיוחד בשני הטיעונים האלה, וזה מה שחשוב להדגיש, שני הטיעונים האלה בסוף באים ואומרים את הדבר הבא. הכנסת לא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, ומי שיקבע מה היא יכולה לעשות ומה היא לא יכולה לעשות, הם בתי המשפט. כאשר בתי המשפט, למעשה, לא שואבים את מלוא סמכותם. חלק מהסמכות הם שואבים מהכנסת. אבל חלק אחר מהסמכות הם לא שואבים מהכנסת. בתי המשפט הופכים להיות למעשה סוג של מגני השיטה, כן? מגני הדמוקרטיה, אם תרצה, כאשר הם שואבים את הסמכות שלהם, במקרה שלנו, נניח מקורות היסוד של השיטה, מחזת עצמאות, או דבר אחר. חשוב, אם אנחנו חוזרים לשנות ה-70, והיינו שואלים מה תוקף הסמכות, או מה מקור הסמכות של בתי המשפט הישראלים, התשובה הטריוויאלית הייתה חוק יסוד השפיטה. כן, אתה הולך לחוק, כן, ושם הכנסת הגדירה מה מותר לבית המשפט לעשות, מה אסור לעשות, איך הוא עושה את מה שמותר לעשות וכו'. ומה שלא מוגדר דורש עברה עתידית של הכנסת. אבל זה די ברור שכל רשויות השלטון, כל גופי השלטון, מי שמגדיר את הסמכות שלהם, מי שמעניק להם כוח, זה אך ורק בית הנבחרים. פתאום פה
התהפכו היוצרות.
התהפכו היוצרות, כן? עכשיו, היוצרות התהפכו מבלי שהציבור העניק לבתי המשפט את הסמכות ואת הלגיטימיות לעשות את זה. כלומר, יש לנו פה, בסוף, פרויקט של משפטנים, כן, של, שוב, אני מאוד אוהב פילוסופיה של המשפט, כן, אבל פשוט פילוסופים של המשפט החליטו להעניק או ליצור סמכויות וכוחות יש מאין, כן, כולל בתי המשפט שניזונים מהדבר הזה.
אבל יש עוד טענה שאתה אומר בתוך המאמר, והיא, איך ניתן לדעת מהם עקרונות היסוד של השיטה שאהרון ברק כל כך אוהב לדבר עליהם, וגם מזכיר אותם עוד לפני ההפיכה השיפוטית, בפסק דין לאור, שבו הוא אומר שאולי יכול להיות שיבוא היום, שבו אפשר לפסול, יהיה אפשר לפסול חוקים של הכנסת, על סמך עקרונות היסוד של השיטה, ששוב, לא ברור מי...
כן, בדיוק, שוב, אז אנחנו מדברים על עקרונות היסוד של השיטה, ואנחנו לא מסכימים על מהם אותם עקרונות, אוקיי? איך לפרש יהודית? איך לפרש דמוקרטית? האם זכויות חברתיות הם חלק מקורות היסוד של השיטה שלנו? אני לא יודע. האם, בוא נקרא באמת את הקטע של יהודית. האם אנחנו מסכימים מה זה אומר שמדינת ישראל מדינה יהודית? כן? עכשיו, שתבין, אלה מחלוקות שחוזרות להרצל ואחד העם. אוקיי, הרצל ואחד העם לא הסכימו ביניהם בנוגע לאיך נכון כלומר, איך נכון לבסס את היהדות, כן? וזה באמת, זה חוזר לשורשם של דברים. אז אנחנו באים עכשיו לבוא ולהגיד, אנחנו באמת רוצים לבוא ולהגיד שהשופטים עכשיו יכריעו בסוגיות הללו. עכשיו, מעבר לקושי העצום שקיים פה, מי יסמיך את השופטים, כן? להכריע, מי יסמיך אותם להיות הפרשנים של עקרונות היסוד של השיטה שלנו? זה פשוט, פשוט, אף אחד לא עשה את זה. אף אחד לא עשה את זה בשום מקום. חוץ מזה, חשוב להדגיש נקודה פרקטית, כן, מסוימת, שהולידה את ההתנגדות לעיקרון של עליונות המחוקק. וזאת טענה מאוד מובנת. הטענה באה ואומרת, אוקיי, אם אתה למעשה בא ואומר לנו שהכנסת היא כל יכולה, ואין אף אחד שיכול לפסול בסוף החלטות של הכנסת, מה יקרה אם הכנסת תעשה משהו מאוד מאוד שלילי, כמו למשל, תחוקק חוק שמורה לרצוח את כל תינוקות כחולי העיניים? וחשוב שנבחין פה בין שני דברים. אחד, בין עליונות חוקתית, כן? בשיטה שלנו, הכנסת היא המילה האחרונה. בכל שיטת משטר, איפשהו, מישהו צריך לומר את המילה האחרונה בשאלות של חוק.
בארצות הברית נגיד זה?
אז כמובן זה החוקה, אבל גם שם...
החוקה, אבל...
כן, החוקה, אבל גם הציבור...
כאילו...
אני אומר, עקרונית, ציבור יכול לשנות את החוקה. אני אביא דוגמה. אחד בתיקונים של החוקה שבוטל מאז, כן, זה האיסור על משקאות אלכוהולים, מכירת משקאות אלכוהולים בחוקי היובש. נכון? זו הייתה המילה האחרונה של הציבור. כן? עכשיו, אני יכול לשאול. תשמע, אם המשטר החוקתי שלנו, אם החוקה היא המילה האחרונה, מה יקרה אם החוקה תאסור לא רק על מחירה של אלכוהול, אלא מה יקרה אם החוקה תאסור על מחירה של ספרי קודש? כן, כלומר, תכריז המלחמה נגד הדת. מה יקרה אז? והתשובה היא שכשאנחנו מדברים על שאלות חוקיות, תמיד מישהו צריך להגיד את המילה האחרונה, לא משנה מה נעשה. אבל מה שחשוב להבהיר ולהבחין, זה בין שאלות של מה חוקי או למי הסמכות החוקית האחרונה, לבין שאלות של מה מוסרי ולמי הסמכות המוסרית האחרונה.
למה הבחנה את עוזרת לנו בשיח חוקתי או...
לא, היא משלימה. כי בוא נגיד אם אחר הכנסת, בוא נגיד שמחר הכנסת מעביר החוק, שמורה לרצוח את כל התינוקות כחולי העיניים. האם אני צאת לכנסת? התשובה היא כמובן שלא. אני אפר את החוק הזה בגאווה. אני לא ארצח אף אחד. למה? למה? אני אפוך להיות עבריין, אבל אני אפוך להיות עבריין גאה. מסיבה פשוטה, שבני אדם לא מחוקקים את כללי המוסר. הכנסת לא ממציאה את המוסר האנושי. אוקיי? ההגד אל תרצח קדם לכנסת ישראל. חשוב להדגיש את זה, בסדר? ולכן בסיטואציה שבה הכנסת מעבירה חוקים שהם לא מוסריים בצורה הכי קיצונית שלהם, אני בהחלט מצפה משופטים להתפטר, מפוליטיקאים שמתנגדים להתפטר, מאזרחים להתקומם. כן? כלומר, אם הכנסת בסוף מכריזה מלחמה על אזרחיה, דה פקטו אפשר לטעון שחזרנו למצב הטבע. בסדר? כלומר, הפרלמנט החליט לפרום את השלטון עצמו.
אז אתה בעצם אומר שסרבנות היא התשובה להגזמה פראית של הכנסת?
בוודאי. אם יש... חשוב להבחין בין חוקים שאני לא אוהב, נניח חוקי יובש. אם אחר הכנסת מעביר החוק שאוסר עליי למכור אלכוהול. יש פה פגיעה בזכויות, אני לא אוהב אותה, אבל אני לא סביר להניח שאני לא אפרוץ לכנסת ולא יודע, אפיל את השלטון. בסדר? כי שוב, זה משהו נורא נורא מטומטם, וסביר להניח שהכנסת הבאה תבטל את זה. צריך להבחין אז בין זה לבין הכנסת עכשיו, כן, מורה על לרדוף את האופוזיציה, כן, או מורה על באמת לרצוח את כל הג'ינג'ים. כלומר, כאן יש לנו באמת דבר של חוקים שפשוט לא מוסריים והם רעים, ולכן החובה המוסרית היא להתקומם כנגד השלטון, שלמעשה שובר את כל כללי המשחק הלגיטימי.
ואז זה מהווה איזושהי דרך לרסן את הכנסת גם בחוץ, וגם לידי האזרחים עצמם.
בסוף, החירות קיימת רק אצל האזרחים עצמם. אבל בסוף, כן, יש לך באמת שלטון שהוא ממש ממש רע ואכזר, בסוף זה רק הציבור שיכול להתקומם נגדו ולהפיל אותו.
אז הנה, נגיד, עכשיו לשיטת השמאל, השלטון הוא רע ואכזר, ומי יודע מה היא ליד יום, ומי יודע איזה עוד חוקים דפוקים הממשלה הזאת תעביר. אז יש להם הצדקה בעצם לעשות את הסרבנות, וחסימת כבישים, וכל מיני
לא,
פעולות כאלה ואחרות.
ספציפית בישראל, בוא נראה. האופוזיציה לא נרדפת, אף זכות, לא זכות המחאה, לא חופש הביטוי, לא זכות ההתארגנות, לא נפגעה. כל הדרכים הלגיטימיות לשכנע את הצד השני שהוא טועה ושיש חלופות קיימות, אפשר לקבל סעד מבתי המשפט. שוב, אפשר להתנגד לרפורמה, זה בסדר גמור. גם בימין יש אנשים שלא אוהבים היבטים שונים ברפורמה ומבקשים לשנות את זה. אבל שום חירות דמוקרטית לא נשללה כרגע בישראל. אז לכן... שוב, כל אחד יש לו את חופש המצפון שלו, ויכול להחליט שעל דברים כאלה ואחרים הוא מתקומם נגד, וכך הוא יוצר תקדים לאחרים לעשות בדיוק את אותו דבר, כן? כשהשמאל ירצה לקדם מדיניות ציבורית, אבל חשוב לבוא ולהדגיש שבנקודה הזאת, ממשלה נבחרת מקדמת מדיניות לפי כל הכללים הפרלמנטריים, ואין פה שום פגיעה בהף היבט דמוקרטי שקיים בישראל.
אז ככה באמת לקראת סיום, למרות שאני אוהב לדבר על מאמרים, שהם חצי אקדמיים וכו', אתה מצייץ הרבה מאוד בטוויטר, ושווה לעקוב אחריך, ואתמול אתה צייצת ציוץ שבעיניי שווה מאוד להתייחס אליו, כי הוא באמת הפך לי קצת את הבטן. עטילה שמפלבי ראיין בשבת תרבות את קרדי, והוא כתב ככה, קרדי מטיל פצצה תיאורטית על הדילמה של ראש השבק וההפיכה המשטרית, האם השבק יצטרך לעצור בכירים שפועלים להקמת דיקטטורה? אתה ענית לזה. שימו לב, מנסים לנרמל כאן לא פחות מהפיכה בחסות השבק. זה כל כך מטורף, כל כך משוגע, והכל פומבי. זה הדבר הכי קרוב שהיה לנו עד כה לטורקיה. אתה יכול להסביר?
כן, בסוף, מה עשו המתנגדים לרפורמה? הם מסגרו את השיח באופן הבא. כן? מי שמקדם את הרפורמה המשפטית, למעשה מקדם דיקטטורה. היות ו... היות ומדינת ישראל לא יכולה להתנהל כדיקטטורה, אנחנו נאפשר, לצורך העניין, לראש השבק, להגן על הדמוקרטיה הישראלית, וזאת על ידי הדחה, כן, של מי שמקדם את הדיקטטורה. וזה לכאורה, בדיוק מה שקרה בטורקיה, יכול להיות מה קרה בטורקיה, הצבא, ביקש להגן על האופי החילוני שלה, כן, מפני כל מי שאיים לפגוע בחירויות הטורקיות נניח, בסדר? הוא עשה את זה באמצעים צבאיים שצבא עושה. עכשיו, שוב, הכל נובע מהמקום של מסגרנו את מי שתומך ברפורמה המשפטית כמי שבא ומקדם דיקטטורה. אבל מהי דיקטטורה? דיקטטורה, שוב, כמו שאמרתי, דיקטטורה היא מציאות שבה אוסרים ורוטפים את האופוזיציה, קולעים ורוטפים עיתונאים, לא מאפשרים לאופוזיציה להפגין, מטילים מורה ופחד על קולות שמתנגדים לשלטון, מחרימים ומפקיעים קניין, סוגרים עיתונים, עושים הרבה מאוד דברים שלא מאפשרים את המהלך התקין של הדמוקרטיה. מה קורה אצלנו? האקדמיה, התקשורת, העיתונאים נהנים מחופש מוחלט לשכנע את כל הציבור לפעול נגד המהלך. יש פה מחאה דמוקרטית אל מול ממשלה שמנסה לקדם מהלך דמוקרטי. כלומר, אנחנו רואים דמוקרטיה, אבל פשוט, בגלל שלא מסכימים עם מה שהממשלה עושה, פשוט מתייגים אותה כדיקטטורה, וככה סוללים את הדרך להכנסה באמת פסיכית לחלוטין, כן? של ראש השבק שיפיל, ראש ממשלה נבחר, בעצם זה שמדברים על זה, זה כל כך צריך להתאפס כמגוחך ומופרע, כן? אבל שוב, הכל קביל, הכל הולך כרגע.
וזה הכי דומה, אפשר להגיד, למדינות ערב, שבהם הצבא יש לו תפקיד בהגנת הדמוקרטיה, ולא הצבא כפוף לדמוקרטיה.
בדיוק, חסר תקדים.
אז בנימה פסימית ומדינת ערב זו, נסיים. תודה רבה, דוקטור סגי ברמק.
תודה, תמי.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.